יום חמישי, י"ג בחשוון, תשע"ה, אנחנו בשיעור במוסר אביך. השיעור יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל, לרפואת החיילים והפצועים אתמול, ובפיגוע, פיגוע הדיוויזיה שהיו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח ושכל טוב של מנהיגנו, וניתן מעבדות לעם הרקע ולחבריהם, ונהיה עם ישראל גאים ונלחם ונעמוד על נפשנו. אנחנו בשיעור הזה, אני מבקש מכולם בספר שיש לנו בעמוד 110, בשאר הספרים זה במוסר אביך, אנחנו מדלגים קצת על סוף פרק ב', אנחנו עוברים לפרק ג', פסקה א', ברור המידות ונסירתן. כן, ביאור מידות הנפש, פסקה א', ביאור המידות ונסירתן. ולפני שאנחנו נכנסים לפה בהסבר מה בדיוק העניין, אני רוצה לתת הדגמה קצרה. מה פירוש נסירה? מה זה לנסר? להפריד בין חלקים. כלומר, חלק אחד אני מפריד לכמה חלקים לפי הניסור שאני עושה, נכון? כלומר, יש לי משהו אחד, ואני צריך להפריד בינו בתוכו לכמה דברים. באופן עקרוני, כשאני לוקח חתיכת חומר, ואני מפריד בינה בתוך אותו חומר, אני חותך אותו למספר חלקים, אנחנו רואים שהחלקים זהים. כלומר, מה שיש בחלק א' יהיה גם בחלק ב', כי בסופו של דבר, זה אותה חתיכת חומר גלם, ואז אני מפריד ביניהם. יש שוני אולי בנפח, בגודל, כן? אבל בתוכן הוא אותו תוכן. אז כרגע לא נתמקד בהבנה האם יש שוני בתוכן, אלא אבל נבין שנסירה משמעות להפריד. כן, לגלל הדבר שלם, או שנראה שלם, ואנחנו מפרידים בין בינו לבין החלקים שלו. אישר בבקשה להפות קצת את זה. תודה. למעשה, הרב נכנס איתנו עכשיו לתהליך חינוכי עצמי. כלומר, אם עד עכשיו דיברנו על מדרגות שבנפש, על כל מיני דרכים בעבודת השם, על התנהגויות שונות, הרב עכשיו מגיע לשלב שבו אנחנו צריכים להתחיל לחנך את עצמנו. והחינוך העצמי הוא למעשה לאחר מה שעשינו עד היום. מה שעשה הרב עד היום בספר, הוא הגדיר באופן בסיסי את המידות של הנפש של האדם, תכונות הנפש של האדם, מניעים טהורים שמקדמים את האדם בציר של עבודת המידות שלו. ועכשיו אנחנו עוברים מהמצב התיאורטי, הרעיוני, ההגדרתי, הבסיסי, אל תהליך העשייה. כלומר, בוא אומר רב, אחרי שהפנמנו שצריך לעבוד על המידות, וחשוב לעבוד על המידות, ומביא את האדם למדרגות אמיתיות, גבוהות, מבחינה נפשית, רגשית, אפילו שכלית, מנקה אותו מהפסולת שיש בתוכו, אומר הרב, עכשיו צריכים לעבור לשלב המעשי. בואו כרגלנו נקרא קודם כל חלק מהפסקה. אומר הרב, ברור המידות ונסירתן. ברור מידות הנפש, יש בו שני עניינים. הראשון, עצם ידיעתו להבחין בהן בין טוב לרע, לחלקן על משמרותן, ליישבן בנפש ולהלבישן עליו, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. זה דבר ראשון. הדבר השני, הפרדת המידות ונסירתן. מה פירוש? אומר הרב, והוא הדבר, ההשקפה השטחית על המידות הטובות, היא גם כן התחלה טובה, והמביאה לשלמות במשיכת יופיין והדרן, אבל יש מידות שהן מצרניות מטבעם. וכשרוצה האדם לצייר בו איזו מידה, שלא באופן ברור, תימשך ממילא אחריה הסמוכה לה, אף על פי שאינה הגונה ואינה דרושה לחפצו. צריך האדם להעמיק לדעת להפריד בכוח החוכמה והבינה שעולות למעלה מטבען של המידות ומכניסות את המידות בחדריהן ומציירות אותן כראוי ומפרידות הראוי להפריד כל מידה ממידה שהיא מצרנית בטבעה, לקחת כל מידה בפני עצמה שלא תעלה ערבונה אימה, וזהו כעין הנסירה שזכר הארי זיכרונו לברכה. מילים קשות, מילים לא כל כך ברורות, במחילה, אפשר את המשקפיים? תודה רבה. עכשיו בואו ונבאר דברי הרב, למעשה מה שאומר הרב במילים ככה פשוטות, כפי שנרחיב, רבותיי, המידות הטובות, כל המידות הטובות, יש בהן מידות דומות, מידות קרובות שיכולות להביא את האדם לתהליך של בלבול. תהליך שבו האדם לוקח לעצמו מתוך דמיון, מתוך הבנה לא נכונה, מידה שהיא רעה, אבל הוא חושב שהיא טובה. או מידה טובה, אבל בגלל שהוא מעיין בה, הוא מבין אותה, או לומד אותה, או חוקר אותה באופן שטחי, הוא מבין ומאמץ את המידה הזו, אבל במקביל היא מביאה איתה מידות קרובות, אבל שליליות. תגיד איך יכול להיות שמידה טובה גם תהיה מידה שלילית, נכון? ניתן דוגמה. יבוא אדם, נגיד אני רוצה לעבור ולתקן אצלי את מידת האמת. אני רוצה לומר אמת. נפלא, מצוין. ואדם הזה דבק במידת האמת. הוא רואה אדם שעושה עכשיו מעשה לא תקין, מעשה פסול, מעשה לא קשר. מידת האמת. באותו רגע, הוא מדבר על מידת האמת שלו, אז בפרהסיה, לפני כולם, בקולי קולות, הוא מעיר לו, הוא פה ופוגע בו. זאת אומרת, נכון שמידת האמת היא נכונה, היא טובה, אבל יחד איתה יש מידה קרובה, שנראית דומה, אבל היא שלילית לגמרי. כלומר, הרב אומר שכשאנחנו מדברים על העבודה המעשית, על עבודת המידות, הסטאז' אתה עובר מהתיאוריה למעשה, הרב אומר שבמחקר הזה של מידות הנפש, אמרנו, יש שני חלקים. החלק הראשון, הדבר הברור שצריך להגיע אליו, זה להבחין בין טוב לבין רע. זה דבר בסיסי. אם אני לא יודע מה הטוב ומה הרע, אז אני באמת עושה דברים הפוכים. אני עושה דברים שהם נראים לי שהם טובים, אבל באמת הם שליליים. מעשה, יש צורך לפתח יכולת אצל האדם ולאמץ מידות נפש טובות ולדחות מידות נפש רעות, ולכולנו יש כאלה ויש גם כאלה. יש מידות טובות ויש מידות לא טובות. אז המידות הטובות צריכים לחזק, המידות הלא טובות צריכים לדחות, להקטין את היכולת שלהם להשפיע, להקטין את כוחם להפעיל אותך הפוך מהרצון שלך, כי אתה רוצה לעשות טוב, כי אתה מבחין בין טוב לרע. ואדם יודע בדרך כלל מה טוב ומה רע, באופן שטחי. זה באופן טבעי כך. אדם לא רוצה לעשות רע, אלא אם כן, אני לא מדבר על אדם שהוא מושחת במידותיו. אבל תשאלו אותו, מה הוא יאמר לך? שזה הוא עושה טוב. לכן לשם כך, איך אני מצליח להבחין בין טוב לבין רע? אומר הרב, אדם צריך להשתמש בכוח, ואני אומר פה עכשיו את שמו של הכוח, אבל לפני שאני אומר את שמו של הכוח הזה שקיים אצל כולנו, אני מסייג ומדגיש. הכוח הזה הוא כמו חרב עם שני להבים. אתה יכול להיפגע בעצמך מצד השני של הלהב. וזה נקרא כוח הדמיון. כלומר, אם האדם מדמיין דברים שהם לא אמיתיים, הוא חי בעולם או בתפיסות עולם לא נכונות כלפי עצמו או כלפי הסביבה, הוא פועל נגד עצמו ונגד הסביבה. הכוונה היא, אומר הרב, שאתה לוקח הדמיון שלך, כוח הדמיון, ומצייר בדמיון שלך מידה טובה, ואתה פועל על פיה. עד וזה הופך להיות חלק מנפשך. חלק מנפשך. זה הדבר הזה. כלומר, להבחין בין טוב ובין רע, אני צריך דמיון. למה? כי אני רואה מעשה. אני לא יודע לאן זה יוביל. כלומר, צריך פה את כוח הדמיון לנתח, שאם אני אפעל א', ב', ג' וד', אז אי ב' ז'. אני לא יודע. אני רק יכול להעריך, אני יכול לשער. כלומר, פה נכנס כוח הדמיון. אבל, במקביל, הדבר השני, החלק השני, שצריך להפריד בין המידות המצרניות, כמו שקורא לזה הרב, המידות הסמוכות, הקרובות, זו לזו. כלומר, יש מידות נפש אצלנו שהן דומות. כאשר האדם מדמיין לעצמו מידה טובה, כמו שאמרנו מקודם, הוא צריך לדמיין לעצמו כדי לאמץ אותה אל עצמו, אל הנפש שלו, הוא עלול לטעות ולדמיין לעצמו גם מידה קרובה לה, דומה לה, אבל היא מידה שלילית ומאמץ גם אותה. כדי לתת דוגמאות. לכן צריך לחקור ולדעת ולהכיר מה זו כל מידה ומידה, ולהפריד ביניהם בין החלקים. כי הן דומות אבל הן לא. אחת חיובית ואחת שלילית. פעם אמרתי לתלמיד, שאמרתי, ההבדל בין מינוס לפלוס, מה הוא? הקו שעולה למעלה. זה כל ההבדל. קו קטן עולה למעלה. זה ההבדל בין פלוס למינוס. זאת אומרת, האדם צריך לדעת להפריד, ולא לחשוב שהקו שנמצא, כן, הופך את המינוס לפלוס. צריך לחקור, צריך לעלות למעלה, צריך להסתכל ולהתבונן על הדברים. ממילא, האדם יכול וצריך לפתח אצלו את הכישרון, לגלות את המידות האמיתיות הטובות, לאמץ אותן, ולא להכניס הביתה אל תוך הנפש מידות שליליות, שהן, איך אומרים, נקרא לזה קרובי משפחה. וניתן עכשיו דוגמה, עוד לפני הדוגמה. צריך להדגיש שמידות קרובות אחת לשנייה משתנות מאדם לאדם. כי זה תלוי בהרכב הנפש, בכוחות הנפש. אצל אדם א', המידות מסודרות בצורה כזו, אצל אדם ב', מסודרות בצורה אחרת. כלומר, התכונות הנפשיות של האדם, איך שהוא חי, איך שהוא פועל, איך שהוא מדבר, איך שהוא מתלבש, איך שהוא חושב, איך שהוא פועל, זה מידות. מידות משמעותם, כלים שבהם האדם משתמש בחיי היומיום. לכן, כל אחד יש לו מבנה נפש אחר. אבל בכל אחד בעקבות זה, כוח הדמיון שלו, מה הוא? כוח הדמיון שלו שונה. כי זה פרטי, כמו המידות. אבל עם כל זה, אנחנו יכולים למצוא כללים קרובים. כלומר, כללים שיכולים לעזור לכל אחד ואחד לעשות בירור עם עצמו, ועל ידי כך באמת להפריד בין המידות הנכונות לבין המידות המטעות. כן.
בסופו של דבר יש את אותם המידות שלהם צריכים להגיד. תלדים לכל אחד יש לדמיון השונה, איך מגיעים דווקא כל אחד לאותם מידות?
יפה. כולנו צריכים להגיע לאותם המידות.
אבל
כל אחד בדרך שלו, בכוחות הנפש שלו. כולנו צריכים להגיע לתחנה המרכזית. לעלות על קו האוטובוס. אז אחד יבוא. מרחוב צבי יהודה, אחד יבוא מרחוב יפו, אחד יבוא מרחוב הרצל, אחד יבוא מסביב, כל אחד, אבל בסופו של דבר, אל התחנה המרכזית נגיע. כלומר, המידות עצמם, כולנו צריכים באמת להגיע אליהם, אבל כל אחד בכוחותיו, בדרכו, בתכונותיו, בהפרדה שלו, בין הטוב לרע, כן? לכן אחד יכול להתקדם מהר יותר, אחד איטי יותר, אחד, כן, כל אחד בעובדות, החיים והתכונות הנפש שלה. ניתן דוגמה. רבותיי, מה אתם אומרים? יש מידה, היא חשובה מאוד. אם הזכרנו בתחילת השיעור את הפצועים, בדיבורי הדריסה של אתמול, אז זה יכול להיות דוגמה מצוינת. יש מידה שנקראת גבורה. מידת הגבורה. מה זה מידת הגבורה? אני רוצה להסביר מה זה מידת הגבורה. מידת הגבורה זה אדם שהחליט לעשות מעשה והוא לא מוותר כל הדרך אל המעשה, גם אם קשה, גם אם נכשל, הוא פשוט לא מוותר. הוא גיבור. מה פירוש שהוא גיבור? הוא מלא כוח בתעצומות לעשות את מה שהוא החליט. אוקיי? בסדר? יש פה שאלות? הסברתי לא טוב? כי השקט פה הוא קצת...
לא.
אוקיי. תודה לי. בעבודת השם, ביראת השם, הגבורה היא מידה מעולה. כי האדם לא מוותר. גם אם היצר הכשיל אותו, גם אם הוא חטא, גם אם הוא עכשיו מרגיש ריחוק, זה לא חשוב לו.
זה יכול לבוא אבל לצדדים אחרים.
תכף נראה איזה, יפה. אבל מידת הגבורה הזו אומרת לו, אתה דבק במשימה. אתה לא יורד ממנה, ולא משנה מה שיהיה מסביב. נכון, זה מידת הגבורה. דרך אגב, אנחנו השבת מדברים על יצחק אבינו, על העקדה, כן? יצחק אבינו הוא הדוגמה, כן, למידת הגבורה. מה שאתה אומר, פה עניין של מידה שבו אדם הוא נאמן למטרתו, אמיץ, לא מוותר, כל הזמן מלא אנרגיות, והוא פשוט הולך אל המטרה. ואימא, טוב. כלומר, גם אם הוא יגלה במהלך הדרך אל המטרה שהוא קיבל לעצמו במידת הגבורה, הוא יגלה שיש מאות פרטים שהוא צריך להגיע אליהם, הוא לא יחלש. כי הוא יראה בהם חלק בלי נפרד מהדרך אל המטרה. ניתן דוגמה מחיי היומיום. בצהל, אדם יוצא מנקודה א', צריך לנווט לנקודה י' א'. יש לו 10 נקודות בדרך. חלקם במקומות נוחים, חלקם במקומות נוחים פחות, חלקם במקומות קשים. אבל הוא יודע שהוא צריך להגיע ל-י' א'. אז גם אם זה קשה ומתיש ואין לו כוח, הוא הולך מנקודה לנקודה, וכל נקודה שהוא השיג, נותנת לו כוח להמשיך, למרות ריבוי הנקודות. תארו לעצמכם אדם שאין לו את כוח הגבורה, אז יכול להיות שיגיד, כן, יאללה, בוא ננווט, הולכים, הולכים, ופתאום הוא רואה שצריך לתעל לבי בין בגין בין בדלת בין בבר, וזה וכן, ועד שהוא יגיע לדלת, מה קורה לו? הוא מתייאש, הוא מניח את זה. אין לו כוח, זהו. נגמר העניין. כלומר, מידת הגבורה היא דבר מאוד חיובי. זה נותן כוח לאדם לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. אבל, צריכים לזכור, שיש משהו שמאוד מאוד מאוד קרוב למידת הגבורה. יש כמה מידות שליליות מאוד, שהן כל כך דומות למידת הגבורה, ואנחנו כולנו נופלים בזה ברמה כזו או אחרת. דוגמה, אדם שיש לו מידת הגבורה, והוא אימץ לנפשו את מידת הגבורה, הוא גורר איתו, אם הוא אסף, כינס את מידת הגבורה אליו, באופן שטחי, בלי להפריד, בלי להתבונן, הוא הכניס יחד איתה, למשל, מידה חל. עוד, מידה קשה מאוד, לא נעימה, כעס. יש עוד מידה,
שנאה,
נסביר, שנאה. כלומר, ניקר נתחיל בגאווה כמו שאתה אמרת, אני כל כך חזק, תן במה שאני רוצה לעשות, יש לי מידה גבורה, זאת אומרת שאני לא שותק, כל דבר זה על הסוף, כן? מישהו אמר לי משהו? מה? אני אעלה לו מה זה. אם מישהו פגע בי, אני יכול לשנוא אותו. אבל מה זה שנאה? מכל הלב. כי צריך גבורה בשביל לשנוא מכל הלב. צריך הרבה כוח. כלומר, אנחנו רואים שמידת הגבורה מצד עצמה היא טובה, אבל יש מידות תרומות, שהם, איך אומרים, אוי ואבוי, יש לנו אותם ויש לנו אותם ברמות שונות. אז אנחנו יכולים להיות בעלי כוח וגבורה, כן? אבל, אם לא נברר ונדחה את המידות השליליות, המידת הגבורה החיובית הביאה איתה קרובי משפחה שליליים. זו דוגמה מהחיים. ודיברנו על מידת האמת. כשאדם יכול להשתמש במידת האמת, כן? אבל במקומות הלא מתאימים, ואז הופך להיות דבר לא רבי. למה? כי אין הפרדה. אין התבוננות נכונה על המידות. לוקחים את הכל. איך? לוקחים את הכל בכוח הדמיון. ונותנים בכוח הדמיון, מה לעשות? להשתולל. לא בוחנים אותו. לא מפרידים. לא לוקחים כל דבר ודבר ובודקים אותו באמת, האם הוא נקי או לא. אלא אוספים. נותן לו עוד דוגמה. התנהגות כזו של מידות, שמביאות יחד איתן מידות שליליות, אנחנו יכולים לראות, לדוגמה, אצל אנשים שהם אין להם יראת שמיים, אין להם יראת השם. איך אומר אברהם אבינו? אנחנו נקרא את זה. אם אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגו לי הדבר אשתי. כלומר, יכול להיות פה איזה מוסר אנושי נפלא, שהחברה במקום פיתחה לעצמה. אבל ברגע שיש מידה, דוגמה, אברהם אבינו מגיע אל פלישתים עם שרה. כולם רואים איך שהיא יפה, והוא מוטרד, כי אישה נשואה. אז יארגו אותו, כי הם שומרים על ההריון. ויקחו אותה. מה המשמעות שהם שומרים על ההריון? זה מידה גבורה. זה באמת כוח לעמוד מול פיתוי עריות. ומה אם לא תרצח? מה קורה עם זה? כלומר, מידת הגבורה באה באופן עקום, אז אני עם כל הכוח, אני ארוג אותך. כלומר, לצורך דבר אחר, אז התעצומות הגדולות האלה של השמירה בפני העריות, שזו גבורה, תביא אותי לרצח. למה? כי לקחתי משהו קרוב, כן? אין מידת הגבורה, הלא נכונה. אז אברהם אבינו אומר, אם אין יראת שמיים, אז הכל מוטל בספק. כי אם אין יראת שמיים אמיתית, האדם גורר לעצמו מידות טובות עם שליליות. והשליליות בדרך כלל גובות. כי זה האדם נמשך אל הטבע הבהמי שלו. ממילא אומר הרב, אם אנחנו יכולים לראות, ואנחנו מצאנו זה בהיסטוריה, אנשים שלא היה להם יראת שמיים, אבל היו גיבורים, מלאי עוז, תעצומות, לא רק בנפש, יצאו והפכו את זה לכלי ומשמעות, וצבא, והתפתחו, קחו דוגמה, מלחמת העולם השנייה. ומה עשו עם הגבורה הגדולה הזו? בגבורה, בתעצומות, בדבקות, חיסלו מיליונים, 6 מיליון יהודים, באותה כוח, באותו דבר, באותה מידה של התמדה, לא מבטרים על שום פרט. זאת אומרת שההתנהלות הזו, שאם אין יראת שמיים, כן? אדם יכול, עם המידה הטובה של להיות דבק במטרה, הוא יכול להיות אדם נוראי. ואנשים יראי שמיים, שלא חוקרים את תיקון המידות, ולא מבחינים במידת הגבורה למידות קרובות, למעשה מסדירים את כל המידות יחד, הטובות והשליליות, ומפסידים את כל היתרון שבמידה. כלומר, הסכנה פה היא לא רק לאנשים שהם לא יראי שמיים, גם לאנשים יראי שמיים יש את אותה סכנה. לכן, כששואלים לפעמים, אומרים, ראינו איזה מישהו שהוא דתי, שעבר עבירה כזו או כזו, או גם את זה דתיים, וככה נכון, באמת נכון הדבר. אבל עכשיו אנחנו מבינים לפי דברי הרב מה הסיבה. הסיבה היא שהם לא בררו את המידות שיש להם. הם לא הפרידו בין המידה הטובה לבין זו שקרובה. זה יכול לקרוא לכולם, בין אם אתה ירא שמיים, בין אם לאו. כלומר, אם כן, מה הדרך הנכונה, הראויה, הנדרשת, המצופה מאיתנו? אומר הרב שלמעשה אנחנו צריכים לפעול באופן של מלאכת בורר. מה שבשבת עשו, מלאכת בורר במידות הנפש, גם בשבת מותר. אבל הכוונה היא להוציא את הפסולת מהטוב. להשאיר אצלך את הטוב נקי. כלומר, אתה דיברנו עכשיו מידת הגבורה, אז היא תשמש אותנו עכשיו כדוגמה. אתה רוצה לאמץ מידת גבורה. מידת הגבורה, הסברנו, זה קבלת החלטה, השמת מטרה, והולכים אליה במלוא הכוח, ללא הפסקה. גם אם נפלת, אתה קם וממשיך. אתה פצוע, אתה קם וממשיך. לא מבטרים. אומר הרב, באותו כוח של גבורה, שאתה עכשיו מתנהל איתה, מאמץ אל הנפש, באותה מידה, תילחם במה? במידות השליליות שלך. כי זה אצלך. אתה רוצה לאמץ את מידת הגבורה. אתה אומר, אני יותר לא מבטר. אני יותר לא מרים ידיים. אני יותר לא נכנע. אני נלחם על עצמי. אז תילחם במידות השליליות שלך, בכוח המידה החיובית, מידת הגבורה. כלומר, אדם יש בו יכולת, והוא צריך לפתח את הכישרון לזהות את המידות הטובות שלו, וכאלה שהם הביאו איתם, שהן לא טובות, והן קרובות דומות. כן, גבורה, אמרנו, גבורה, אז זה מאוד מאוד קרוב לקנאה, שנאה, כעס, אתה הולך עד הסוף, אני לא מבטר. אני תגיד, תמיד אני אומר את מה שהייתי לומר. דוגמאות כאלה, ואנחנו ראינו דוגמאות גם פה בסביבתנו. אני רק אומר ישר את כל מה שאני חושב. זה מידה גבורה, זה מידה חיובית, אבל היא לא נכונה. זה השכנה הלא טובה שלה. כלומר, זה לא דוגמה. ניתן דוגמה ממידה שדיברנו עליה, הזכרנו אותה בשיעורים הקודמים, מידת ענבה. איזה נפלא. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר בני האדמה. הלוואי ותהיה לנו מידת ענבה. נכון? מידת ענבה, היא יכולה להגיע לגדים רעים מאוד. תכף נראה. היא מידה חשובה, יסודית, שמבינים אותה נכון, אבל בראייה שטחית, היא מאוד 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 קרובה למידה נוראית. מידת עצבות. נסביר. למה? משום שמידת הענווה ומידות העצמות הן דומות מאוד. הן גורמות לאדם להוריד מעצמו. נכון? אדם ענב מוריד מכבודו, הוא עובד להקטין את עצמו. כן? ולמעשה הוא מצמצם את כוחות הנפש שלו. והאדם נהיה מה? עצור. הוא מרגיש שהוא מחסיר מעצמו. אבל זה לא נכון. אבל זו מידה מאוד קרובה, היא דומה. אז אני רוצה להיות ענב, ואני מתחיל להיות עצור. כי אני מרגיש כאילו חיסרון. אם האדם לא יברר לעומק מה פירושה של מידת הענבה, הוא רוצה להיות ענב, הוא יודע את עצמו הרבה בעצמו. תסתכלו ותסתכלו הרבה, תשאלו חוזרים בתשובה בתחילת דרכם, כן? הם פתאום מדברים איתך, על עצבות תמימית. ולמה? מצד אחד יש להם התלהבות, והם כולם אש ככה רצה, אבל בפנים, שפתאום הוא מגלה, ככל שהוא לומד יותר, איפה הוא נמצא, הוא מתחיל להיות מה? עצוב. מה? איך עשיתי את זה? וזה לא נכון להיות שם. כי כשאתה מנקה פסולת, אתה צריך לשמוח שזיהית את הפסולת. ולא להיות עצוב. כלומר, הענבה קרובה מאוד לתגובה של עצבות, עצבות זו מידה. אתה צריך להבין לעומק מה זו הענבה. בואו ניקח את המידה ההפוכה. מידת גאווה, שהיא מידה רעה. מידת גאווה, מה הקרובה לדעתכם? מידה. יופי! עכשיו כוח! מידה הפוכה למידת הגאווה, שהיא שלילית, השמחה החיובית. זו המידה הקרובה לה. איך זה בא לידי ביטוי? הן נראות דומות. משום ששניהם, גם מידת הגאווה ומידת השמחה, גורמות לאדם, מה? לפרוט החוטה, הוא רוקד, הוא מראה, הוא כל הכבודו, הוא מלא התפעלות, הוא מלא פעילות, כולו בחוץ. נכון? כולו מראה החוצה. אבל האדם שהוא גאוותן זה שלילי. האדם שמח, דבר חיובי. כלומר, זה כל כך דק, כל כך קרוב, שאנחנו חייבים, כמו שקרה, כמו שהשם של הפרק הזה, של הפסקה הזו, זה ברור מידות הנפש ונסירתם. צריכים לעמוד עם מסור, לעמוד עם סכין, ולחתוך, להפריד, לזהות, כדי לא להתבלבל. כי האדם יכול לשמוח בצרותיו של חברו, וזה בא מגאווה. כלומר, האדם יכול לקלוט לעצמו מידת השמחה, אבל אם הוא לא יברר את המידה הזו ויוציא ממנה את הפסולת, אז יהיה לו כיף וטוב לראות במפלתו של חברו. הוא יראה מישהו, חברים שלו שהוא לא אוהב, נפגע, סובל, הוא יישב בצד עם חיוך מאוזן לאוזן. ישמח! לכן הפסוק אומר, בנפול אויביך, אל תשמח. זה מידה רעה. ממילא אנחנו מבינים שזה תיקון המידות, יש מידות קרובות מאוד, שמבלבלות, האדם בטח, מה פתאום, זה בסדר. בוודאי, אנחנו מדברים על האנשים האלה. לכן, כאשר האדם רוצה להיות ענב, והוא לא לומד את פרטי המידה הזו, מה זה אומר להיות ענב? איך להיות ענב? הוא מדמיין את מידת הענבה. כאשר אדם רוצה להיות עם מידת הגבורה, הוא לא לומד מהי מידת הגבורה באמת, הוא מדמיין את מידת הגבורה. אותו דבר, כל מידה ומידה. אז נעשה, הוא מעורר גם את המידות השליליות, שנאה, קנאה, כעס, ובגאווה הוא מעורר את השמחה השלילית, השמחה על חשבון. אותו דבר, אם האדם קונה את מידת השמחה החיובית, אם הוא לא יוכן מה פירושה של שמחה אמיתית, אחרי שלמה המלך אומר, ולשמחה, מה זו עושה? מה זה שמחה? זה הוללות. אז נכון, יש ריקודים, ולא, לא, לא, זה לא נכון, זה לא השמחה. זה סתם הוללות. זה לא קורה. מילה, אנחנו צריכים להיזהר. כי כשאנחנו רוצים לקלוט לעצמנו מידה טובה, ואנחנו לוקחים את הכל בלי לבחון את הפרטים, אנחנו קונים מידות רעות קרובות לה, והקושי הגדול בקניית המידות הרעות הוא מיוחד. ולמה? כי אם הייתי אומר בצלם, תראי, אני קונה מידת השמחה, ובמקביל קניתי גאווה. טוב, 50-50, ניחא. נגיד, אבל זה לא 50-50. כי הכוח הטבעי של האדם מושך אותו למטה. ולכן כשאני משתמש במידות חיוביות ולא מברר אותן, לא מוציא את הפסולת, גוברות המידות הרעות. לכן לכולנו יש מידות טובות. אבל אם אנחנו נסתכל בתוך עצמנו, נראה שיש בנו הרבה מידות טובות. אנחנו רחמנים, ואנחנו אוהבים, ואנחנו ענבים. יש לנו המון המון מידות טובות. אבל למה הם לא באו לידי ביטוי? כי אנחנו לא מצליחים להפריד בינם לבין מידות שליליות דומות קרובות, והם אלה שפועלים ביומיום. כי אדם נמשך אל הגוף, אדם נמשך אל התאוות, אדם נמשך אל הבהמיות שלו, כלומר הבשר והדם שלו. והמידות הנקיות הטובות הן בצד של הנפש. הרוחני. וההבדל בין מינוס לפלוס זה קו קטן למעלה. אדם, אם הוא לא לוקח את המידות שלו והוא שם להם קו קטן למעלה, גוברים עליו כל המידות השליליות. הוא אדם חיובי. מצד עצמו הוא אדם מאוד חיובי. ואנשים יכולים להעיד עליו. שהוא עוזר, הוא עושה, כן, הכל נחמד. אנחנו מכירים את זה בחיי המוח. אדם בחוץ יכול להיות אדם מדהים, חברותי, ותומך, ועוזר, ובבית, איך אומרים, טוב שיש ממד. אותו אדם רק נכנס הביתה וכולם רצים מהממד, סוגרים את הדלת, חכים לאזעקת הרגעה. אבל זה אותו אדם. איך זה יכול להיות? איך הפיצול הזה? מה, אנחנו מדברים פה עם שני אנשים לא עוברים עם אותו אדם שלא מברר את המידות שלו? שלא מבין שהוא גורר את היחד עם העשייה החיובית שלו את כל הצדדים השליליים. זה נובע מתוך התנהגות, איום, הפנמה, קנייה של מידות באופן שטחי, מה שנקרא אני קונה הכל. ונסיים. כל מי שהולך לשוק, כל מי שקונה במרכולים סופרים יודע שכשאנחנו רוצים לקנות מתוך ערימה של פירות או ירקות, איפה אנחנו ניקח את הסחורה הכי טובה? מלמטה או מאחורה? אף פעם לא מלמטה. כי מה שנמצא למעלה זה סחורה ישנה. וכששמים סחורה חדשה, מרוקנים, שמים את החדש ואתה שמים את הישן. זה אסור מבחינה הלכתית, אבל יש בזה כמה דעות, אבל לא נניח לזה, זה לא נושא עכשיו. אם עבר יום, עבר כמה שעות, כן, תלוי, אבל המוכר צריך להגיד לאנשים שזה ישן. ולמה אתה חדש?
מה הקשר? לבין את הכל.
אני לא רוצה לקנות מאתמול, אני רוצה היום. אבל אני הקונה.
אז מה?
אתה תרמם אותי.
אבל יש שם כל מיני.
אין שום בעיה, אל תרמם אותי. במקררים, לכן למשל, החוק אומר, ואנחנו רואים את זה בסופרים, שיש תאריכים, אתה יכול להסתכל ולפעור לך. אבל כשאתה עובר עכשיו בסופר או במקררים, אתה מתחיל לפעור מאחורה, לא, אתה לוקח מה שיש מונח, יותר נוח, יותר קל. כן, זהו. תפעור מאחורה. תפעור מאחורה, תקרא את הסחורה הטריה. תקרא מקדימה, זה סחורה של אתמול או של ג'ון, לא משנה. עדיין לא פק תוקף, זה בצדר. אבל אני רוצה את הכי אמין, שיהיה יותר זמן. ממילא, כשאנחנו לוקחים את המידות שלנו ורוצים לאמץ לנפשם במידה חיובית, צריך לבדוק שיש תכונות נפש שפק תוקף. שהן מקולקלות ולא לקחת. יהי רצון שיסייע השם בעדנו לעשות מלאכתנו נאמנה. יום טוב.